אומקה דליבה, בוקר טוב, תענית אסתר, על מה נדבר היום מאומקה דליבה, מה שלומכם? זה מין יום כזה של הרבה מחשבות, אנחנו נעסוק היום ברגע, רגע נשי, רגע מיוחד, אני חושבת שכל אישה עוברת אותו, וכל אישה יכולה להתחבר אליו, טוב גם הבנים, אבל מתוך כל השנה, מתוך כל החגים, מתוך פורים, מתוך משלוחי המנות שכבר מנצנצים על השולחנות של כולנו, מתוך המתנות לאביונים, מתוך המשתה, מתוך המגילה, אנחנו לוקחים מאומקה דליבה היום רגע אחד. התוכנית הזאת מיוחדת הבוקר לרגע אחד בנפש, שכולנו עוברים אותו באיזשהו שלב של החיים, רגע של תחושה, דקה, דקה, דקה ועדינה, אפילו עוד יותר עדינה מזה, רגע של קסם, רגע של הבנה, יואו, האורה כזה, פתאום קלטתי, כי זה קשור לאסתר, כי זה קשור לתענית הזאת, רגע אחד שבו אסתר, זאת שפעלה בגלוי ומאחורי הקלעים, כדי להציל אותנו מגזרה, רגע שנמצא אצל כולנו, רק לפעמים לוקח הרבה שנים עד שאנחנו מגלים אותו, טוב, אפרת כבר תגיד, היא לא רוצה להגיד רגע. רגע מכונן של תפנית. רגע שאנחנו עוברות, כאילו, אחרי שדברים קשים פוקדים, ואחרי שמנסים להגיד לך, היי, ניסיונות, אישה פתאום אומרת לעצמה, אחרי הניסיון, במהלכו, כל אחת ברגע שלה, במילים שלה, אומרת לעצמה בתענית אסתר ובכלל כל השנה, מי יודע אם לעת הזאת הקעתי למלכות? מה זה הרגע הזה שאנחנו מבינות שכל הקשה הזה וכל הניסיון הזה וכל הדבר הזה שהכי לא רצינו שיקרה, כל אחת בממלכה שלה, רגע שבו נפתחים פתאום השמיים שבתוכך, ואת אומרת, וואלה, הבנתי, עכשיו הבנתי למה הקדוש ברוך הוא שם אותי עם הדבר הזה שלא רציתי שיקרה. מין רגע כזה, על זה התוכנית שלנו היום, על רגע של תובנה, של הבנה, שורש בית יוד נון בעברית, ממנו נגזרת המילה החזלית הזאת, בינה, בינה יתרה ניתנה בנו האישה, גם זה, מתי אפשר להגיד גם זו לטובה, מתי הרגע הזה, שמכאן אני נותנת החוצה, ופועלת מתוך כאב, מתוך ניסיון, פתאום אל מקום של נתינה לאחר, של יאללה, מתחילים את אומקה דליבה. נדבר היום עם אישה אחת שנמצאת פה באולפן, שלום הודיה.
שלום אפרת.
איזה פתח ארוך יצא לי, אבל זה מהלב, אחי, הודיה גונן.
פתח ש... נורא, נורא ננגעתי בו, ונורא התחברתי, ומציף הרבה מחשבות. נכון. וואו, איזה אמיצת לדבר על זה, את יודעת?
תודה, ותכף נציג אותך ואת מה את, ואני חושבת שאת אחת הנשים המתאימות לדבר על הרגע הזה, שלפעמים לא לוקח יותר מ... להבנות אין גיל ואין זמן, פתאום כאילו הסימון שיורד ואת אומרת, וואלה, עכשיו הבנתי למה אני עוברת את זה, עכשיו הבנתי למה זה קשה לי. זה אם לא הייתי מספיק ברורה עוד היה גונן, שאת פסיכותרפיסטית, ואת מטפלת באומנות, ואת פוגשת נשים רבות גם את עצמך, ברגע הזה שמפה, את מסיימת או משתמשת בכאב או בקושי, ממש כמו אסתר המלכה, ויוצאת קדימה. זה יכול להיות דרך מילים, זה יכול להיות דרך תרגילים פסיכותרפויטיים, דרך תפילה, דרך נתינה לנשים אחרות.
אני חושבת שזה קודם כל מתחיל בנו, ביכולת שלנו לשים בתוכנו מילים בשביל עצמנו, ואז בשביל האחר, זאת אומרת, כל האחר הזה הוא דרך הפילטר שלנו, והיכולת וההסכמה שלי לפגוש את הכאב שלי לפני שאני פוגשת את הכאב בחוץ. ואני חושבת שקשה מאוד להיות מטפלת בלי להסכים להיות מטופל, אפרופו להסכים ממש לשבת בפוזיציה הזאת, שהיא לא תמיד קלה בכלל. והיא ממש מזמינה אותנו, אני חושבת שזה מסע ארוך, כי את מדברת על רגע אחד, והרגע הזה הוא בעיקר, אני חושבת שהוא הוא כאילו, הוא תוצר מאוד מאוד ארוך של מסע, שלאט לאט זה כמו ערפל שמתחיל להתבהר, וכאילו גם בתוך ערפל יש את השלבים שלאט לאט זה מתחיל, ואז יש את הרגע הזה שמשהו ככה בית גליה כזאתי, וזה רגע מאוד 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 חזק, אבל אני חושבת על היכולת שלנו להחזיק את כל הדרך הזאת.
יא, נדבר על זה היום, כי אנחנו לא מפרשנים את אסתר המלכה, כאילו זה בעיניי, צריך ענווה כדי לגעת בדמויות הקדושות האלה, אבל אפשר מהם ללמוד עלינו, זה כן. ויש רגע שם שמשם היא פועלת אחרת. וזה זה, כמו שאת אומרת, זה כמו ערפל שמתפוגג בהכרה שלנו, ופתאום מאפשר לנו לפעול. ספרי טיפונת על עצמך שנדע.
את יודעת, בהקשר של רחל היא נורא מעסיקה, וגם באסתר, סליחה, בהקשר של אסתר, סליחה, על ההסכמה להיכנס לזה, האם זה משהו שבחרנו או נבחרנו, אפרופו קושי, משבר, זה רגע שאסתר לא בחרה אותו, היא נבחרה. ואני חושבת על זה שהרבה פעמים אנחנו נתקלות בכל מיני אתגרים, חושבת עליי, אני חושבת על הסיפור האישי שלי, שאני מבינה אותו יותר ויותר בעומק של מה זה בנה בי ומה זה יצר אצלי. אז אני הבת התשיעית במשפחה, והשמיני, שהיה לפניי, קראו לו רפאל, ובגיל 3 חודשים הוא נפטר. ואני נולדתי לתוך, אחרי 3 חודשים מישהו נפטר, אמא שלי הרתה. וזה היה איזשהו נוכחות בעולם, מתוך כאב מאוד גדול, אבל גם מציפייה ושמחה מאוד גדולים. זאת אומרת, היו בזה חלקים מאוד מאוד חזקים, אבל גם מאוד מורכבים. ואני חושבת על זה שזה משהו פרדוקסלי שמחזיק איזשהו משפט שאני כל הזמן הולכת איתו, שכל פעם שאתה רוצה לבנות משהו, אתה צריך לפרק משהו. זאת אומרת, יש משהו בלידה, אישה על המשבר. היא נפרדת ממשהו לטובת משהו חדש. ואני חושבת על זה שהתהליך שאני עברתי באופן אישי, זה להיות מחוברת לא רק לחלקים של התפקיד ושל המשמעות ושל הגודל ושל השמחה ושל הרצון המאוד גדול שרצו אותי בעולם ושאני מתנה מאוד גדולה ושהייתי הבובת ראווה של כולם ושאבא שלי ואמא שלי אהבו אותי בצורה יוצאת דופן ולהסכים להתחבר לריק, לדבר שהיה ואיננו.
שזה האח שאיננו שנפטר. זה המוות בעריסה?
לא. הוא לא, היה איזשהו משהו בריאותי, והיה שם איזה משהו דווקא בבית חולים שהיה קשל. אבל אני חושבת שהמוות שלו זה מוות, זה חוויה שמקפלת בתוכה הרבה מאוד דברים, לא רק מוות ממשי. זה פרידה, זה אובדן, זה לחיות עם תסכול, עם היעדר, עם משהו שאתה נורא רוצה ולא יקרה. משהו שהוא מעבר, אני חושבת שכל החוויה שלי לגדול לצד הדבר הזה היה מאוד מורכב, קצת כמו ניצולי שואה שלא מדברים על זה.
כן.
לא כי זה סוד, אבל זה נחווה כמו סוד, כי זה נורא כואב לגעת בזה, ואף אחד לא נגע בזה.
ותראי עכשיו, אנחנו יושבות באולפן השעה 10:15, ויש לך דמעות בעיניים.
אני זוכרת שבתואר השני שלי ביקשו לעשות תרגיל על השם שלי. ועשיתי את השם שלי, וליד זה עשיתי קבר, וכתבתי עליו רפאל. זה היה פעם ראשונה שככה לא הצלחתי לדבר, רק לבכות. ומאז יצאתי למסע שלם, שפשוט היה מאוד 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 ארוך וקשה ומטלטל לפתוח את הנושא הזה של המוות. העזתי לדבר עם אחותי הגדולה שדיברתי איתה, זה היה אחרי 30 ומשהו שנה, והיא בכתה כאילו זה קרה הרגע.
כי היא הייתה גדולה כשהוא נפטר בכלל.
כן, אבל זה לא היה מדובר. והתחלתי לדבר על אמא שלי ועם אבא שלי, והם בכו כאילו זה קרה עכשיו. וזה משהו שאני כילדה גדלתי לצד תמונת פספורט קטנה של תינוק בתוך היומן של אמא. כל פעם שהיא ביקשה ממני להביא את היומן פשוט רעדתי.
כי ידעת שהתמונה שם?
כן. ובפעם שראיתי אותו פשוט הייתי רצה החדר ובוכה. וזה משהו שכאילו בתוך המשפחה לא הבינו מה זה עשה לי עד שהתחלתי כל כך הרבה שנים להסכים לגעת בדבר שנקרא מוות, היעדר, וגם להחזיק את החלום ואת התקווה שאימא שלי הצליחה להחזיק בלהסכים להביא אותי בגיל מאוחר, בידיעה שהרופאים אמרו לה שזה לא יהיה פשוט. היא סיפרה לי ש30 שנה אחרי שנולדתי, הייתה עדיין חולמת שאני בבטן שלה, והיא לא מרגישה שאני זזה. הייתה מתעוררת בבעלה. ואני חושבת על כמה זה היה אופייני לי, שהפחד שלי זה לא לזוז, לא להיות בתנועה פנימית. זה הפחד הכי גדול שלי. לא להיות באיזשהו תנועה פנימית, כי חוסר תנועה זה ממש מוות.
הולכות לדבר על זה, עוד היה גונן. וואו, שאת...
ופה, כאילו, זה האסנס שמשם אתה מתחיל, כאילו, איך הגעת לעולם, גם עם אהבה גדולה ותקווה וחלום, אבל עם גם שבר נורא גדול, ואיזה דרך לעשות בשביל להסכים לגעת בשבר, ואז לגלות את המשמעות המחודשת של זה.
יא, בואי ניתן את זה למאזינים שלנו, את הרגע הזה, האסתריה, המלכה הזאת, שהיא אומרת, את אומרת את זה עכשיו, פשוט במילים של תשפ"ג ג'. מי יודע אם לעת הזו, העת הזו שבו את מבינה שאפשר לקחת את, את השבר המשפחתי הזה איפשהו, ולדבר עליו, ולשבור את הכלי שהיה, ולחבר אותו מההתחלה, נדבר על, על, על וכולי תפילה שמאזינים תכף, אנחנו ממשיכים, ממשיכות אחרי הפרסומות, לגלות את היכולת לגעת פתאום בדבר שאי אפשר לגעת בו הרבה שנים, ומשם לבנות כלי הרבה יותר חזק, יאללה.
אומרים שבר כלי, והסדנה שאני עושה היא מכלי
משבר לכלי.
משבר לכלי.
ואיך כל שבר יש לו את המקום החשוב בבניית ה...
ואת המשמעות של החיבורים והסדקים.
יאללה, אז בואי נצא להפסקת פרסומות, ונחזור לדבר על הרגע שבו מגיעים למלכות. ומקדלי בפרסומות, אנחנו מחכות לכם כאן. עכשיו. עומקה דליבה, בוקר טוב, תענית אסתר. אנחנו מדברות היום באולפן עם הודיה גונן, פסיכותרפיסטית, מטפלת באומנות עם סיפור אישי פרטי משלה. היינו בחלק הקודם הודיה בעניין הזה שאחיך, התינוק שבכלל עוד לא הכרת אותו, כי את עוד לא נולדת, נפטר כשהוא היה בן 3 חודשים, ונגעת ב... אנחנו מנסים לדקק או לזקק הבוקר רגע אחד בתוך הפנימיות שלנו, שבו אנחנו קצת משלימים עם כאב, או קצת מבינים שיש רגע אסתריקי כזה, שנפתח פתח חדש בתובנה, ואנחנו מבינות כנשים מי יודע, זאת העת שבזכותה אליה הגעתי למלכות, זאת אומרת שאני יכולה מכאן לפעול ולתת ידע לאחרים, או אתה יודע, אני פוגשת את הרגע הזה אצל הרבה נשים שאני פוגשת, זה רגע שצריך מסע נשי כדי להגיע אליו, זה לא קורה מיד, זה קצת כמו שלבי האבל, גם אם אף אחד לא נפטר, אלא שלבי האבל שאני מוכנה של רוס, את יודעת, 5 שלבים, אבל רגע מין יהודי כזה שבו את מבינה שהכל בסדר, שהקדוש ברוך הוא העביר את מה שהוא העביר את כולנו, את המסע הזה, ומכאן אנחנו יכולים לדבר על זה, לתת חומר על זה.
אני חושבת שזה להסכים, כאילו... התהליך הזה בסופו של דבר מייצר איזשהו נרטיב חדש ומשמעות מחודשת לתוך כל הסיפור הזה, כי יש הרבה אירועים בחיים שלא אנחנו בחרנו בהם, אבל יש לנו בחירה מאוד מאוד גדולה לאן למנף אותם, ואיך אנחנו בעצם גדלים מתוך ההבנה הזה שזה דרך מאוד מאוד טובה להתחבר לאחר, דרך המקום הזה שהוא סדוק ושבור ולא שלם וכואב, ומהכאב הפרטי שלי אני יכולה להתחבר ולהרגיש כאב של הרבה מאוד נשים שנמצאות בדרכים. אני כל הזמן אומרת, נשים הן תמיד בדרכים. והדרך הזאת היא אין לה איזה יעד או מטרה. היא ההסכמה להיות באיזשהו מרחב שהוא כל הזמן הולך ונמצא ובודק ומחפש ומשואל. ומנסה להבין בכל רגע נתון מה תפקידי, מה הדבר הזה. ויש בתוך כל המסע הזה הרבה מאוד רגעים שאין לנו שם חוויה של בהירות, אין לנו מוצא. אסתר אומרים, אין אסתר מגדת מולדתה ואת המה, זאת אומרת, היה אסור לה להגיד מאיפה היא באה ולאן היא הולכת, היה אסור להגיד את היחוס שלה, את התואר שלה, את ההישגים שלה. היא פשוט אישה שעומדת בפני עצמה עם איזה רגע כזה של אני ועצמי, בלי כל המטאפורות של ההישגיות שלנו. והיא ממש מרגישה ללא מוצא, ואני חושבת על כמה פעמים בדרך הזאת אנחנו נקלעות לרגעים שאין לה שם בהירות ואין לנו מוצא.
ייאוש?
ייאוש, כאב, חידלון, מוות. אפרופו לגעת במוות, בשבילי זה היה להסכים לגעת בדיוק בכל החלקים האלה.
תחזרי לזה טיפה, כי באמת לפני הפרסומות נגענו ברגע הזה, אז אני ממש מדמיינת אותך צעירה יותר, לוקחת את היומן של אימא שאיבדה ילד תינוק ומגישה. פתאום את בעצם פותחת במשפחה, וזה גם פותח בתוכך הרי משהו, היכולת לגעת באח, התינוק שאיננו, ופתאום, מה את עושה שמדברת על זה חופשי? כי
אני בעיקר, את יודעת, זה הגיע בשלב יחסית די מאוחר, בתואר השני של תרפיה באמנות, אז הכל באמנות, ובאמנות החלקים הלא מודעים נורא יוצאים מהר, ופיסלתי פעם ראשונה פסל של אישה בהיריון, ולא הבנתי מה הסיפור של ההיריון, ולימים אני מבינה כמה, בעצם כל הסיפור שלי התחיל בבטן, בפחד המאוד גדול, ועם הרצון המאוד גדול, ועם איך אימא מחזיקה הריון בתוך אבל.
כשאת גדלה בתוך הבית הזה, ושמחים בך.
מאוד מאוד שמחים בי, אבל אין מקום לכל החלקים האחרים.
של העצבות?
של העצבות, של הרק. לא מדברים על זה. פשוט כאילו לא היה. וזה איזשהו סיפור מקוטע, אין רצף, אין נרטיב, אין הבנה. ואני הייתי צריכה לעבור את המסע הזה בלהסכים לגעת בכאב הזה ובשברים האלה, וגיליתי דברים שהייתי נורא נורא מופתעת, וכאילו הייתי, וואו.
את יודעת, תיאצתי עם הילדים שלי, כי אני ממש לא תלמיד חכם, אבל הם כאלה, ברוך השם, למדנים כאלה, ותיאצתי איתם, תראי, באתי היום לשידור, כאילו, יש לי פה סידור, יש לי פה חומש העמק דבר, הם סימנו לי כאן, את יודעת, כאילו, על הפירוש הזה, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת. אז אחד הבנים שלי אמר לי משהו שהיפס אותי, דווקא אחד קטן, יחסית בין 13 ו-14 כבר. הוא אומר לי, אמא, מה את מחפשת חפירות פה? כאילו, הקדוש ברוך הוא, זה הרגע שבו הוא נתן לאסתר המלכה. הוא אומר לי, תקריא את הפשט, אל תסתבכי עם החיים. וזה כזה, זה גם ייפס, הילדים מאפסים אותנו חופשי, כאילו. רגע, אני חייבת להגיד לך עוד משהו, תכף תשמרי על הרצף. זה שכשבאתי הבוקר לרדיו, ופגשתי במקרה את בעלי למטה, כי אנחנו עובדים פה לא רחוק, ואמרתי לו, היי בעלי, מה העניינים? והייתי עם כל הספרי קודש האלה, ואמרתי, גם מבחינה, אמרתי לו את זה בכל רם, גם בקטע של עם ושל תקופה, זה שאני עולה ברחוב הירקון לשדר עם ערימה של ספרי קודש פה, כאילו, ודברי תורה הם חלק מהשיח אצל מספיק אנשים שאוהבים את הקדוש ברוך הוא, ונכנסים עמוק למגילה וצמים היום, ומחר עושים את כל מצוות פורים, כאילו, התקשרתי לחברות שלי, מחר זה יום די רגיל, כאילו, וזה מצער אותי, וזה גם, יחד עם זה, נותן לי המון כוח, איך יש לנו מספיק ציבור של אנשים שמבינים את המשמעות הזאת של רגעים קשים, ורגע שבו בורא עולם אומר, חכי, יש עכשיו תקופה מתוחה, אבל אחר כך, תני לקדוש ברוך הוא לעשות את הקשה הזה, והנה גם ברמה הציבורית וגם ברמה הפרטית, הנה בסיפור שלך, יש רגע שבו אפשר לגעת בכאב, בסדקים, איך זה משפיע עלייך גם בבחירת המקצוע שלך?
אני חושבת שתמיד חיפשתי מעבר, כאילו משהו שהוא לא רק ברמה הקונקרטית, כי אם אתה גדל למשהו שהוא קיים אבל הוא נהדר, הוא לא נוכח, אני תמיד חיפשתי משמעות ולראות את המעבר ואת המתחת, כי תמיד הבנתי שיש את הגלוי ויש את הנסתר, ואני תמיד מאוד מאוד עסוקה בלהבין את המילים הלא נאמרות, ואת הרווח בין המילים, ונסות להבין מה אי אפשר להגיד, לא רק מה אפשר להגיד, מה השקט אומר. אני אומרת את זה, יש לי צמרמורת, כי זה לא היה ככה. אני חושבת שהרבה מאוד שנים, היה בי התנגדות מאוד מאוד לא פשוטה לגעת בתוך כל הדבר הזה, כי זה כאב מאוד גדול, לא רק שלי, זה כאב משפחתי, וזה כאב. אני חושבת שכל כך הרבה שנים חייתי עם חיבור לכוחות שלי, וליכולות שלי, ולנוכחות שלי, קצת כמו יוסף ואחיו כזה, מין אבא שלי תפר לי קטונת פסים כזאת, וכל כך עם חיוניות, ושמחה, ואור, ומנהלת את כולם, ומצליחה, ויודעת, ויכולה, והכל בכיס שלי, ומה זאת אומרת? כאילו, מה שאני ארצה, בשבילי נברא העולם. זאת החוויה. ופתאום, רגע שנייה, זה לא פתאום, זה באמת איזשהו תהליך פנימי שלי, שלאט לאט התחזקתי והסכמתי, יותר ויותר לא להיבהל, בלגעת, ולהסכים לוותר על הקטונת פסים.
על ההוה של היכולות הניצחונות, המושלמות, זה?
כן.
העת הזו.
כן.
מגיעים בה למלכות.
זה מלכות. זה קשה. אסתר היא מלכה. היא ברס מלכה. אבל אני הייתי צריכה לוותר על הכתר, בשביל להסכים, להסתכל בעיניים, בשביל לא להיות היותר, האחי, התמיד, הכל הזמן. ממש, היה לי ממש ממש קטונת פסים. היה לי ממש גם יוסף ואחיו. זה יוצר רגשות מאוד לא פשוטים, שתי הכיוונים. המון המון חוויות לא פשוטות, ובשביל להסכים להיות עוד אחת ברגעים מסוימים, ולא תמיד ולא הכי, וליד, וואו. זה היה בשבילי, הלימוד הכי הכי.
רגע, אני פינצטה מחזיקה כאן עכשיו את הרגע הזה שלך.
זה להסכים לשים את הכתר בצד, ולהגיד לך...
של הכי טובה, של הפרפקציוניסטית, של יודעת הכל, של הילדה המוצלחת, של מה...
שמשיגה כל מה שהיא רוצה. הכל, הכל. כאילו, גדלתי... לא אגיד לך שזה הכי חכם לגדל ילדה בצורה כזאת, אבל זה היה איזושהי ריאקציה על זה שכאילו לא היה מישהו לפני, וכאילו לפנק, לתת מקום, כאילו איזשהו חוויה של גודל לא מותאם גיל. כאילו אני גדלתי בווליום מאוד גדול, נוכחות של שתיים.
איפה גדלת?
עם עוצמה, בחיפה. כן, בת זקונים, לאבא, כאילו זה איזושהי עוצמה שהיא מתנה מאוד גדולה, אבל היא גם במקומות מסוימים לא הייתה מותמת, לא הייתה, כאילו, קשה לי בתוך מסגרות.
את יודעת, משהו שמעניין אותי בשבוע האחרון, וכנראה לתוך השבוע הזה, מתוך מה, למה עכשיו יש לך דמעות?
לא, תגיד מה שאת אומרת.
אני אגיד, כי, כאילו, משהו שמעסיק אותי, אמרתי לך קודם שבאתי בלי פור היום לתוכנית, איך אני נראית כאילו.
תמיד יפה.
לא, כי אתמול היה לנו יום צילומים עמוס, וכאילו רציתי לתת לה נגבוביות לנשום, אבל...
אבל מה זה בשבילך לצאת בלי פור?
זהו, שזה מה שמעסיק אותי תמיד ליד פורים, עם העת הזאת והמלכות, וזה ככה מתחבר לי למה שאנחנו מדברות עכשיו, זה עושה לי כאילו שתמיד לימדו אותי, בהיותי בעלת תשובה עם קמטים, זה רבנית קניבסקי עליה שלום, לא יעזור כלום. זה מי שמחנך אותך ראשון בתורה, זה מי שמדביע את החותם, ואחר כך אתה המחונך, זהו. אז תמיד הייתי מתפללת איתה בנץ בפורים, וזה באמת יום ענק לתפילות. גם היום אני מודיעה לכל המשפחה, סעודה עושה בטח, מוזיקה, משלוחים, מגילה, הכל. אבל אני מודיעה לבעלי ראשון ולכל הילדים אחר כך, יש שעה ביום שאני נעלמת, תכף אני אקשר את זה לאיפור, בסדר, אל תדאגי, אני מפוזרת, אבל אני אוספת גם. וזה רגע שאני נעלמת בו, כי אני הולכת עם סידור לדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה יום מסוגל לתפילות.
אני חושבת שהתפילה הכי גדולה שהייתה לי בשנה האחרונה, זה היה בסעודת פורים.
קשה.
בכיתי את חיי, וכאילו הייתי בתפילה כל כך גדולה, וזה באמת באמת רגע שאין לתאר. את צריך לבוא עם לב שבור כזה, עם להסכים להרגיש את המקומות הלא שלמים, את האתגרים של החיים, שלא תמיד הם קלים. להסכים לזוז, להסכים...
זה מה אני אומרת לך בלי איפור. ולמה זה מתאים לי עכשיו? כי המון תחפושות, שזה כאילו מה שנשאר לעולם מהדבר הזה, אבל מעסיקה אותי. רגע, אני אגמור את הרעיון הזה ונלך לזה. שכאילו תמיד, תמיד היא אמרה עליה שלום הרבנית, כאילו שאת מתפללת הקדוש ברוך הוא, אז זה לא יום להתחפש בו בקטע של הנה, זה בדיוק מה שאנחנו מדברות באישיות שלך, זה כל הפושט יד נותנים לו, זה מהמקום הכי פשוט שלך, מהמקום הכי עירום מבחינה רגשית, כן, הלב מונח מול בורא עולם, זאת תפילה אמיתית, לא צריך שם איפור, צריך להפך להוריד מסכות, וצריך להוריד עם חלב פנים את האיפור, ולדבר על הקדוש ברוך הוא מהמקום הכי נקי שלך, הכי פשוט, כי כל הפושט יד נותנים לו, זה כבר אתמול פגשתי כמה נשים צדיקות בצילומים, והם אמרו לי, זה לא רק בפורים, זה כל הימים לפני, אלה ימים גדולים, תענית אסתר, וגם אתמול היה יום גדול, וזה ממשיך, ושושן פורים,
וזה לא פשוט להסכים להיות פשוט.
נכון.
את יודעת, אני מדברת על פשטות, אבל היום אנחנו כל כך מחפשים את ה... את כל הדברים המעבר, להיות מיוחדים, להיות יוצא דופן, לא להיות עוד אחת. ולהסכים להיות פשוט, זה להסכים להיות באיזושהי נוכחות בעולם, שהיא שווה, והיא לא... עם המון המון ענווה, זה לא קל לכולם. כאילו, לי באופן אישי, להסכים להיות פשוט, זה דרך.
שאם אנחנו...
אני לא ילדה פשוטה, ואני לא נולדתי עם... אני נולדתי עם תפקיד, ועם סיפור, ועם נוכחות, זה לא פשוט לי להיות פשוטה, בכלל לא.
זה יפה, מה שאת אומרת, אז נצא להפסקת פרסומות שוב, אבל, ואז נחזור, כי המקום של אצלך זה להסכים להיות פשוטה, כי לא גדלת אחי ומדהימה, אז להיות פשוט זה תהליך שדורש כוח, וזה רגע, לפי מה שאני מבינה אותך, שבו את מבינה שיש כוח הרבה יותר גדול לפעמים מאשר המיוחדת. נכון?
בדיוק, דרך זה אתה מגיע לדברים שאם אתה נשאר שם באיזשהו פירמידה, אתה לא מגיע לשום מקום, וזה נורא מתחבר לאסתר המלכה, אנחנו נמשיך לזה אחרי
הפרסומת. יאללה, הודיה גונן, פסיכותרפיסטית, וילדה שנולדה אחרי אח שאיננו, וזה רגע מכונן בו קלטת בתהליך השנים אחר כך, שזה רגע של מלכות. יאללה, פרסומות, ואנחנו חוזרים לגמרי. לדבר. אומקה דליבה, יאללה, חכו.
עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל. עכשיו איתכם, אומקה דליבה, עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, אפרת ברזל, ואני יושבת כאן בתענית אסתר הזאת עם הודיה גונן, שהיא פסיכותרפיסטית, היא מטפלת באומנות, עם סיפור משלה, ואנחנו מנסות לדבר, כמו שבנות יכולות להתפקס על, על רגע אחד שהוא, הוא לפעמים רגע אחד, לפעמים הוא תקופה שמחדדת עוד יותר ועוד יותר, כן. שהופכת את, את הסיפור חיים, גם את הנקודות הפחות מנצנצות שבו, לרגע של מלכות, של מי יודע. ואז איזו שמחה, איזו שמחה זה הרגע הזה, נכון?
יש בזה משהו מאוד משחרר, כי בסופו של דבר זה פותח עולם חדש ומרחבים נורא נורא חדשים, ולפני שיצאנו פרסומות ככה דיברנו על כמה לא פשוט להיות פשוטים. ואני חושבת על, על להסכים לשים את החלק המיוחד הזה שנייה בצד, ולהסכים לפגוש שהרבה מאוד חלקים אחרים, לא יפים, לא כאלה מנצנצים, שבורים, חלקיים, להסכים להרגיש את הדבר הזה. שבסופו של דבר הוא הדבר שמחבר אותנו לאחר, אפרופו משלוח מנות. אני חושבת שכשאנחנו אוחזים במשהו שהוא כל כך כזה מיוחד, וכזה וואו, כזה, הוא לא מאפשר לנו רגע להיות במגע עם חלקים אחרים, שבסופו של דבר מחברים אותנו, כי אם אני כל הזמן אדאג לספר כמה טוב לי ויפה לי ומצליח לי והכל, אז אני אשאר לבד. ודווקא החברות המאוד מאוד טובות שלנו, אנחנו מתחברות דווקא... בכל אחת מהסדקים שלה, מאדם שלה, שעוזר לנו באמת להתחבר דרך השברים והסדקים, וככל שיש יותר מקום בסדק, יש יותר מקום לאחר.
תת מה קופץ לי עכשיו? חכי, אבל תשמרי על הריכוז, כי זאת לא תהיה אני שישמור עליו. זה גם נכון הרי בין בעל ואישה.
נכון.
כאילו, הכי כיף לי שאני יכולה להגיד לבעלי את הדברים שאני הכי גרועה בהם, ולא צריך להתחפש, בטח לא בתוך הבית, כאילו, נכון, אמרתי את זה עכשיו ככה, בשבע ברכות האלה, כי אני חסרת ביטחון, ואני זה, זה כזה, מה, מה את מחייבת אותי כאן? מה?
איי. אני חושבת על הרגעים האלה שאנחנו משליחים על הבן זוג, את כל הדברים שלנו, ואנחנו לא מבינות שזה בעצם החלק שלנו שאנחנו לא רוצות לקבל אותו. ואז הכלי שלנו לא שלם, כי בסופו של דבר, הסדנה שאני עושה עם הכלים השבורים, שאנחנו לוקחים כלי ושוברים אותו.
איך קוראים לזה ביפנית?
קינצוגי.
קינצוגי.
זה האומנות הקינצוגית שאני עושה אותה, ועושה אנלוגיה לחוויה הפנימית, שלהבין דבר ראשון מה גורם לנו למשבר, מה הופך סדק לשבר, ואז להבין בעצם מה זה כל החלקים האלה, ולהבין... שכשאני משליחה משהו ואני לא רוצה להכיר שיש אותו בי, אז אני לא יכולה לחבר את כל הכלי, כי החלקים, אני כאילו זורקת אותם החוצה, והכלי לא יכול להיות שלם. יש באמת רגעים של הכלי לא שלם, אבל כל הדבר הזה בתוך זוגיות, שרגע זה אתה ולא אני, וזה רגע אחד שנייה להבין כאילו מה אני זורקת עליו, וכאילו להסכים, להכיר, וזה שיש לי גם את החלקים האלה, זה רגע של... שהוא גם כואב, הוא גם מאוד, כאילו יש פה התפקחות נורא נורא גדולה, זה תחילה של גאולה.
בול!
כי אז את לוקחת אחריות, את לוקחת אחריות. את יודעת, אני מזמינה את אנשים לשבור כלי, והם לא רוצות לשבור. אנחנו מדברות על כמה את יכולה לקחת אחריות בלהבין מה את שוברת. להבין את הכוח שלך לחולל בעולם בנייה, אבל גם הרס.
זה מה את שוברת? זה נוריד את התחפושת.
לגמרי.
בטח בתוך הבית.
להבין שיש לך השפעה, יש לך כוח חוללות, או לטוב או למוטב. ואני רוצה שנייה תתחברי לחלק שגם יכול להרוס במילים, במבטים, בכל מיני רגעים שהם נורא נורא קשים, ששוברים את הכלי. ולהיות עם זה במגע, ואנשים לא קולם להסכים לשבור. לא.
לא. לא. מה כאילו? לא. מה? בניתי לי פה איזה כלי.
כן.
בניתי לי תחפושת, יש לי שכפץ. יכולה,
כן, אני לא הורסת. אני, וזה רגע קצת מנותק, כי אותו כוח של להרוס, אותו כוח לבנות. אם את לא במגע ביכולת שלך להשפיע, את גם לא יכולה להיות במגע בחקר שעשה, איפה את מפספסת. איפה זה משפריץ לך? איפה זה מפרק?
כי תראי משהו פה, העתקתי לעצמי הבוקר, כמה אמת של מגילת אסתר יש בזה. זה כזה כיף ללכת פעמיים לבית הכנסת ולעקוב אחרי המגילה, אני עם האצבע בפסוק עד שאני מאבדת את זה, ולא יודעת איפה הם, ואז אני, בנות שצוחקות על האם, את לא מבינה שאת לא צריכה, לא, אני צריכה לדעת כל מילה, אבל זה בדיוק מה שאת אומרת עכשיו, זה אם אנחנו היום מסובבות את המוח בעניין סביב, ומי יודע אם לעת הזאת של שבירת הכלי הגעת למלכות, אז ויומר מרדכי להשיב את אסתר, הוא אומר לה, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, תתאים, כי עם החרוש.
הבריחה.
כן, כי את אומרת בדיוק, פה, אל תברכי.
אל תברכי, כאילו זה בדיוק הרגע שתהי נוכחת בעוצמה ובכוח, באחריות שתקחי, ואל תזרקי ואל תברכי. ואפרופו לברוח, יש לנו היום המון המון דרכים לברוח, אם זה לפלאפון, אם זה לכל מיני, למקרר, אם זה כל מיני קניות, בסדר, לפעמים זה טוב, סבבה. אבל אני אומרת, המקום הזה שבא לנו לברוח, ומרדכי בא, ולא נותן לה לברוח, ואני חושבת על מי עוזר לנו בחיים, להיות נוכחים ולא לברוח, כולנו צריכים איזה מרדכי כזה, איזה בן דוד, בדודה, חברה, בן זוג, שיעזור לנו לא לברוח, כי את יודעת למה? כי זה כואב. ואנחנו לא רוצים להכיב לעצמנו, להיות במגע עם חלקים שבורים. שבר הוא פוצע, הוא כואב. וצריך שאנחנו נהיה שם ביחד.
לא, אבל תראי מה את אומרת פה.
אי אפשר להיות שם לבד. והיה לה את אסתר, היה לה את מרדכי, וזה כל כך חשוב שיהיה שם זוגיות, שיהיה שם חברה, שיהיה שם מישהי שתעזור לך לא לברוח. זה רגע כואב. למה שהיא תרצה להיות בבית, בחשברוש? כאילו, למה שתרצה להיות שם? היא סדיסטית. אבל לא, יש מישהו שהוא רואה מעבר, מחזיק לתקווה, מחזיק לאמונה, מחזיק למשהו שהיא לא נמצאת שם, אבל חייב את המישהו הזה, את ההורה שיחזיק את התקווה לילד שלו, שזה רק תחנה, שזה רק דרך, ויש עוד דרך ארוכה, והוא רואה את הסוף, והיא לא רואה את הסוף, אבל בלי המישהו הזה, היא הייתה בורחת, ולא היה לנו את אסתר. וזה נורא נורא חשוב, היכולת הזאת להבין שאי אפשר להיות שם לבד.
תראי, אני מתלהבת, אני מתרגשת, דברי תורה עושים לי את זה, כאילו, היא אומרת לו, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי, זה בדיוק מה, זה, כאילו, תהיו איתי.
תהיו איתי, ומה זה לך כנוס? לך איתי, תיכנסי אל עצמך, תיכנסי לכאבים שלך, ותתחברי אליי, את אמנם לא בתוך הארמון, אבל אני יודעת שאת מתכנסת בביתך לכאבים שלך, ואת מזדהה עם הכאב שלי שאני יושבת פה לבד באחשוורוש, זה כבר נותן לי את הכוח. וזו אחוות אנשים שאין.
וזה הרגע הזה.
זה הרגע הזה.
של מלכות, שאת שולטת בהרבה יותר חלקים שלך, גם בשבורים.
שאת מתחברת דרך זה לכולם.
וואו, הודיה גונן, אנחנו ממשיכות אחר כך בשעה השנייה לדבר את עצמנו. זה כיף זה, יאללה, עומקא דליבה. אסתי הרשקוביץ, מוטי קופפר, כאן אפרת ברזל, נתראות אחר כך.
עומקא דליבה עם אפרת ברזל.
עומקא דליבה, אנחנו חוזרים אליכם עם שעה שנייה, מדברים כאן עם הודיה גונן, שהיא פסיכותרפיסטית ומטפלת מטפלת באומנות.
היום בעיקר מנחת קבוצות, אני סיימתי עם הפרטני
לכל הדורשים. זה מה שקורה לטובים לטייס.
אני מאמינה בכוח קבוצתי, אפרופו אנחנו מדברים על חוות נשים, יש משהו בקבוצה שקורה, שלא קורה בשום דבר אחר, והיכולת שלנו להרגיש לא לבד. כי זה מה שדיברנו במפגש בשעה הראשונה, על זה שאנחנו לא רוצים להיות שם לבד.
אז בואי נפקס את עצמנו, כאילו, יעני, אני יודעת לעשות את זה, אבל על השלבים, כי אנחנו מדברות הרי על מי יודע אם לעת הזאת הגעתי למלכות, והתענית הזאת של היום היא חלק משלב שבו אסתר המלכה, אני מדברת על עצמנו, היא רגע שבו אנחנו קולטות, שכבר יש יכולת להתחבר למשהו שלא רצינו, כי אני לא רצתה ללכת למלך, היא לא רצתה את כל השליחות הזאת, אבל הרגע הזה שבו מרדכי אומר לה, מי יודע, כי אם לא, זה יעמוד למישהו אחר, וזה, ואת ועמך תעובדו, ובאשר עבדתי, יש איזו נקודה שאת ציינת קודם על ההסכמה לגעת.
זה לא הסכמה כל כך, זה הסכמה לגעת, אבל מתוך איזושהי חוויה של אני הולכת לאבד משהו. זאת אומרת, אם אני לא אסכים לגעת, יש לזה מחיר מאוד לא פשוט, אפרופו בתוך יחסים, בתוך המשפחה, עם אמא וילדה, או בתוך כל מערכת יחסים אחרת, יש את הרגע הזה שאו שאני בוחר לברוח ולא לגעת, או שאני אומר, המחיר יהיה גבוה מדי.
שזה קצת ממש הפוך, פורים היפוכים, כי כאילו, כמו שאמרת בהתחלה, את כאילו גדלה אל איזושהי דמות שאת מרכיבה לעצמך, ומסרטטת לך איזו תחפושת מסוימת, אבל פה את אומרת לא. אם מתכוונים השלבים, אחד, זה להכיר גם בחלקים פנימיים שלא רצית. שתיים, את היית בזה בסוף השעה האחרונה, הקודמת, לשתף. חברה?
לא רק לשתף, אני חושבת שלא קל להיות במקומות כואבים וקשים לבד, גם ככה קשה. והאינסטינקט שלנו הוא לברוח ולא להסכים להיות שם. ואני חושבת שבנוכחות, אם זה טיפול, אם אפרופו קבוצה, יש משהו מאוד מאוד מרגיע ומנחם, שכולנו באיזשהו שלב מכירות את זה, וזה משהו שמשותף, ואנחנו גם יוצקות לזה נרטיב חדש ומשמעות מחודשת, שאנחנו באים ואומרים, אנחנו רוצים להרחיב את הכלי שלנו. וכדי להרחיב את הכלי שלנו, אנחנו צריכים להסכים לפעמים להתפרק, ולפרק את הדבר המוכר. להיפרד מאמונות מגבילות, להיפרד מדפוסים, מככה זה, מכל מיני מחשבות שכבר לא משרתות אותנו, להסכים לשבור אותם, אפרופו להיפרד מהם, לטובת איזשהו משהו חדש, ולבוא אליו בהרבה מאוד סקרנות. והסקרנות הזאת יכולה פשוט לסלול לנו דרך, שהיא מתחילה בממש לכתך אחריי במדבר, כמו שאסתר נכנסה, היא לא ידעה מה הולך להיות. אבל אני חושבת שאולי היה למרדכי ידיעה יותר. כאילו, יש מישהו שתמיד מחזיק לנו את התקווה ורואה מעבר. זה כל כך, כל כך חשוב שכשאת כולך רואה איזה קטסטרופה, לי זה קורה בכל מיני רגעים שאני נכנסת הביתה והבית מבולגן, ואני אומרת, ריבונו של עולם, כאילו מה? או בתוך מערכת יחסים ש... נראה לך רגע כזה מי שזהו, זה נשבר, ואת לא תוכל לפרק, לחבר מחדש. כל מיני רגעים של ייאוש, צריך איזה קול כזה שפוי של איזה חברה, מטפלת, אימא, לא משנה מי, ששנייה יארגנו אותנו, יגידו לו, רגע, זה רק הרגע, זה רק השנייה, בואי. זה כל כך חשוב לא להיות בלבד הזה.
את אומרת על כוח של, זה כאילו השלב השני כאן, מה שסרטטנו לנו כאן, על לשתף אחרים, או הנה, לשתף קבוצה, תת לפעמים בקבוצות, כשמישהי מספרת משהו, שהוא לא קל, לא לה, ולא לשמוע, לאחרות. אבל זה משהו של כזה, היא התכנסה לך כנוס, והיא נוגעת בעת הזאת, בדבר שאולי היא לא דיברה עליו אף פעם.
לגמרי.
ומה שמעניין לראות, זה שכולן מתיישרות, מה את מחייכת לך פה?
תשמעי, למדתי טיפול קבוצתי, ותהליכים קבוצתיים, זה הראשונה שהיא מספיק אמיצה. לבוא ולהגיד, אני בכאב. פתאום את רואה את כולן, פשוט מספרות על הכאב שלהם. זאת אומרת, יש משהו שצריך תמיד את הבחורה שלאט לאט מחממת את האווירה. ואז את מגלה שגם היא ש... באה ואמרה לי בתחילת הקבוצה, שתדעי שאני לא הולכת לדבר שום דבר, אני רק מסתכלת, זה לא מתאים לי. זה... בסופו של קבוצה, היא מגיעה לאיזה רגע, ווואו, מה יוצא שם, זאת אומרת...
שזה גם קצת, אני לא הולכת לדבר על זה, תדעו, אני לא אדבר על זה בחיים, או ההודעה הזאת למנחת הקבוצה.
זה הפחד.
זה גם זה חלק מהסיפור.
זה הפחד והמשאלה, תראי אותי. יש בי משהו שאני מתה לגעת, מתה מפחד לגעת, אבל הלוואי ותגלי אותי מהאיסורים של הבדידות, של הדבר הזה, ואני חושבת על אסתר המלכה, כמה, כמה בדידות היה לה בארמון, שלא עליהם לדבר רק עם איש קשר שקוראים לו מרדכי, והנחמה שלה הייתה ביכולת שלה לעשות משהו בתוך הקהילה. איזשהו משהו שהוא הרבה יותר יוצא מהגבולות שלה, אלא גבולות הרבה יותר רחבים, ואומרת, אם כבר אני בתוך הדבר הזה, אז בואו, כאילו, גם אתם תתכנסו לתוך הדבר הזה, ונעבור אותו ביחד, ולא נהיה שם לבד.
הנה הקבוצתי.
וזה כוח כל כך כל כך גדול, שיושבים ואומרים, רגע, אז אני לא רק לבד בתוך הדבר הזה, אני מלווה קבוצות לאמהות שהן מתמודדות עם כל מיני אתגרים מאוד לא פשוטים בתוך המערכות יחסים עם הילדים, ואומרות, כל כך מרגיע לדעת שאני לא לבד, ואת מבינה אותי, את פשוט מבינה אותי, כי גם לך יש את אותו שבר. וזה נהיה אחווה כזאת, שאין אותה בתוך, בשום מקום, תוך רגע את מרגישה כאילו, הנה, הנפש שלך מבינה מישהו, זה גאולה, תשמעי, זה נורא נורא מרגיע, וסתר בחוכמתה, זימנה את זה לעצמה, שכאילו, תהיו איתי. ואני אומרת, היום כל אישה, באמת המשאלה שלה זה לא להישאר לבד בתוך הדבר הזה.
את עושה לי משמעות אחרת לצום עכשיו. באמת, כאילו, את שמה, אז את ביקשת שכולם יהיו איתך.
נכון.
כי את הולכת לעשות משהו בשביל העם הזה, בשביל עצמך, בשביל... אתה לא לבד בהתכנסות הזאת.
נכון.
תגידי, וכשהתחלת לדבר באופן כואב, אבל אמיתי, שברי כלים. אגב, זה לא רק היפנים. אני תמיד צריכה להגן על היהודים. זה לא רק
לא,
היפנים.
אז אני מלמדת,
הם לומדים
אני
מאיתנו
מלמדת,
הרבה דברים
תשמי,
אלה.
תשמעי, בקבלה ובתלמוד יש הרבה טקסטים על זה שיש שבירת כלים. העולם נברא משבירה, תינוק, הוא בא ממצב שבור. זאת אומרת, כל הסיפור של צמצום והתכנסות ושבירת כלים הם מושגים מאוד מאוד גבוהים ועמוקים. שיש איזשהו מתח דיאלקטי ככה בין האור לכלי. כשאנחנו נמצאות בחוסר איזון, משהו נשבר שם. וזה גם חלק מהתהליך שאנחנו מנסים להבין, מה מביא אותנו לשבירה.
דברי על זה שנייה, כי אני כולי רציתי להגיד, שהמילה צלחת, את יודעת, כל פעם שאני שותפת כלים, ואני אומרת, אולי אני קצת אתעלה על עצמי. המילה צלחת והמילה הצלחה, בא מאותו מקום של כלי שלם. זה לא סתם ברכה והצלחה. הבנת אותי?
כן, כן.
כן, זה צלחת. וכשהבאת לי את המשלוח מנות בחוץ, אז הבאת לי אותו מכלי כזה של שברים עם זהב שמחבר ביניהם. כי החיבור של הכלי...
את יודעת, כלי שלם שקונים אותו הוא עוד כלי בחנות. אבל כלי ששברו וחיברו אותו מחדש, כבר יש בו היסטוריה, יש בו סיפור, יש בו משמעות, יש בו כוונה, יש בו משהו שישבתי והרכבתי ושייפתי, חיברתי ונצאתי לצוק לתוך הדבר הזה, משהו חדש. אני חושבת שכולנו עוברים משברים וסדקים, והבחירה של לאן... לקחת את זה, או מה לצמוח בזה, זה בידיים שלנו. איזה זהב את יוצקת בסדקים. וגם לא להתבייש בזה, שיש לנו סדקים, ולא להסתיר את זה.
זה כיף זה לחיות ככה?
וואו. לצאת בלי איפור.
יו, איך אני נראית.
זה להסכים כאילו, רגע, לא להיות שלם. רגע להגיד, נכשלתי, רגע להגיד, לא הצלחתי, פספסתי. הייתה לי קבוצה ששכחתי להגיד להם, איזשהו משהו, וזה עשה איזשהו ככה חוסר שקט בקבוצה, ואמרתי להם, תקשיבו, אני לוקחת אחריות, שכחתי להגיד לכם. וזה היה רגע מה זה מכונן של אמא שלו לוקחת אחריות, ואומרת, וואלה, זה ברח לי. וזה כאב לכם מה שקרה, וכל כך הצטערתי, כל כך לא רציתי שזה יקרה, וזה רגע של ענווה, והם סיפרו לי בסוף הקבוצה, שזה היה אחד מהדברים שהם הכי הכי לוקחים, את היכולת שלי לקחת אחריות, ואמרתי להם, דיינו, זה מה שאנחנו רוצים לקחת כהורים, רגעים כאלה.
תראי מה זה, ואתמול סיפרתי לך קודם, שנפגשתי עם המון המון תלמידות של בית יעקב, צדיקות ומקסימות, ועשינו שיח פתוח. כל אחת אמרה את הלב שלה, ואחת סיפרה על רגע שבו מורה בנתה אותה. ומה היא סיפרה? היו שם מלא בנות מקסימות, אבל זה עכשיו, בגלל מה שאת אומרת, זה עכשיו מהדהד לי, שהיא אמרה, שהיא שאלה אותה שאלה באמונה, את המורה. ואחרות אמרו, מה, אם יש לך שאלות כאלה, יש לך בעיות ב... והמורה אמרה לה, מורה צדיקה, אמרה לה, את מה? שאלה הזאת היא העמוקה ששאלת? אני לא יודעת. אני לא יודעת את התשובה, אני אבדוק, כאילו אני אחזור אלייך.
הייתה בענבה.
והתלמידה אמרה במילים שלה, שעצם זה שהמורה לא ידעה, והודתה בחוסר הידיעה שלה, והייתה בהרמוניה איתה.
מותמת אליה.
כן. תראי משהו שבסוף התפילה אני תמיד אומרת, ואיזה מישהו אמר לי, את יודעת שזה מרדכי היהודי שפנה לילדים כשכל האקשן היה שם? תראי זה שלושה פסוקים שבדיוק, בדיוק מסתדרים, זה ילדות מתוקות אנחנו באמת, נכון שאנחנו מתוקות?
לי חידושים נפלאים.
אז תראי, הנה פה, אחרי שאומרים עלינו לשבח ומסיימים את התפילה, תמיד אומרת את זה, תראי, זה מרדכי מברר עם הילדים מה הם לומדים, והאמן משקיף עליו, וקולט איזה עם אנחנו, ולא יעזור לאף אחד, כאילו, על פה, הוא אומר, אל תירא מפחד פתאום, הילדים מלמדים אותו מה הם למדו, ומשואת רשעים כי תבוא, עוצו את תרועה שאת יודעת, עוצו את צה, בואי נגיד ביחד, ותופר.
דבו דבר ולא יקום.
כי עמנואל, ועד זקנה אני הוא. ועד צבע אני אסבול, אני עשיתי, ואני אסה, ואני אסבול ועמלת. זה בדיוק, בדיוק, זה לחנך את הילדים ככה.
שתיגע
דווקא בנקודות האלה. תפסיק להיות לי מושלם.
אני חושבת שבסופו של דבר, אם נסכים להעמיק, במתחת הכל יושב על פחד. פחד שלנו לגלות כהורים מחשבות מפחידות על הילדים. הפחד שלנו לגלות שאין לנו שליטה. הפחד לגלות שאנחנו חלקיות ולא מושלמות. הפחד לגלות שאנחנו לא שולטות על העתיד וגם אין לנו יכולת לשנות את העבר שלנו. זה בסופו של דבר בכלי, היו פעמים שהבאתי לסדנה כלי וכתבתי למטה כאב ופחד. זאת אומרת שאנחנו מוכנים שנייה לגעת בתוך הכאב והפחד של כולנו, אז שם מתחיל הריפוי, כי כאילו מאשר הגורתי בא לי, ואם אנחנו לא במגע עם זה, אנחנו רק מרחיבות ומגדילות את המצוקה ואת הסבל של עצמנו, כי אנחנו בבריחה ובמלכודת.
וואו. אז תראי, אנחנו שוב יוצאות להפסקת פרסומות. ואני חייבת להגיד לך משהו אפופו, כי נגענו בילדים ונגדנו בכלים שבורים ובכל מיני ילדים שחושבים לא כשהם בני שנה או שנתיים שהם בני שנה או שנתיים וחושבים שאבא ואמא הם הכי גדולים והכי זה, אחר כך הם מגלים שזה לא אבל עוצו עצה ותופר כאילו עשיתי עם הנכדה שלי ריקוד, אני ואי ולא, זה צריך להיות מודעות הורית גם לחנך, וקראנו לזה ריקוד הנכשלים. זה ריקוד עם צעדים הכי עקומים שיש. אתה לבוש בבגדים הכי לא מתאימים, ואתה הריקוד הכי לא, והיא כל כך, היא אומרת לי, סבתא, מתי נרקוד עוד פעם את ריקוד הנכשלים? ושקראנו פרשת זכור בשבת, לקחתי אותה לבית כנסת, היא אומרת לי, הנה אמא, הוא אמר, החזן אמר, אז זה גם לחבר, אני חשבת את הילדים לתורה דרכנו, וזה כזה חשוב לנו. יאללה, הנה סימני הפסקת פרסומות, אז יצאנו כן, ונחזור, כן, הודיה, גונן, אתה, יאללה, פרסומות, מוטי. קדליבה, אנחנו בתענית אסתר, והודיה גונן, ואני מנסות להבין ריקוד סביב רגע כזה. באישיות של עצמנו, רגע לפעמים של דממה דקה שאסתר המלכה מבינה אותו, אומרת, זה מרדכי אומר לה, מי יודע אם לעת הזו הגעת למלכות, זאת אומרת, זה מישהו אחר מודיע לה, זה האבא המאמץ מודיע לה, שתנצלי את הרגע הזה, כי מכאן את יכולה לפעול אחרת, אז אנחנו לא אסתר המלכה, ואנחנו לעצמנו,
את יודעת, אני חושבת על זה שאסתר הייתה יתומה, ללא אב וללא אם, ואני חושבת על כמה אנחנו, לפעמים פוגשות נשים שהן ללא אב וללא אם, והן בחיים. יש איזשהו נתק ואיזשהו קושי מאוד מאוד גדול להיות במגע עם ההורים, עם מה שאימא מביאה, עם מה שהם אבא מביא. אני חושבת שתחילת התיקון שלי היה בדרך המאוד ארוכה שלי להסכים לקבל את האימא שבי, את האימא שלי, עם כל המורכבויות שהיא מביאה לתוך הקשר, ועם מה שהיא הייתה ומה שהיא לא הייתה עבורי, ולפגוש את זה היום כאימא, אני, כמה אני יכולה לדעת לקבל את האימהות שלי השלמה והחסרה.
האימהות שלנו היא תמיד נוגעת,
היא תמיד נוגעת בשורשים, באימא שהייתה לנו או לא הייתה לנו, ובהורה שהיה לנו או לא היה לנו, ואני חושבת עליה שבאמת לא היה להורים, אבל כל כך לא פשוט לפגוש כל כך הרבה אנשים שהמגע שלהם עם ההורות או לא קיים, או קיים במורכבות מאוד קשה, וזה משהו שמאוד מאוד מקשה עלינו לחבר את הכלי מחדש, כי בסופו של דבר, הקושי הזה שמשתקף לנו דרך המורכבות עם ההורים, זה איזשהו קושי לקבל בתוכנו חלקים כואבים וקשים, שצריך לרפא אותם בשביל באמת להיות כלי מחזיק ברכה.
הנה, כלי. וזה לא סותר בחוץ זה כיבוד הורים. זה חשוב לי להגיד את זה. כי זה
מלדות
מאמינות והבנה שהם הביאו אותנו.
לא, לדעתי זה אפילו משלים. זאת אומרת, הידיעה שהקדוש ברוך הוא בחר לך את ההורים האלה, לגדול בבית הזה עם המסע, עם המורכבות, עם הין ונייש, כדי לפתח ולגדל אותך למקומות שאת עלולה ויכולה להגיע, זה מדויק. זה לא בדיעבד.
ממש.
זה לא בדיעבד. יש לזה תוכנית מסודרת. השאלה אם את מוכנה לא להיות בהתנגדות לזה שלא בחרת. תקשיבי, אנחנו לא בחרנו לאן להיוולד ולא את ההורים שלנו, וגם אסתר לא בחרה בתפקיד שלה.
נכון.
ויש לנו רגעים בחיים שאנחנו בוחרים, ויש רגעים שאנחנו נבחרות. ובתוך הרגעים שאנחנו לא בוחרות להיות בחוויה של בוחרת, זה מעבר של גבורה. זה רגע מאוד חזק להיות מקורבן, לקחת אחריות מלהתלונן, כל הזמן קשה לי, צר לי, מההורים שלי. הדבר הזה שלא מקבל ומתלונן, לקטע של זאת המציאות, אני רוצה לקבל אותה, אני רוצה לחיות איתה בשלום, להפיק ממנה את המירב, די כבר להתלונן על הילד הזה, על הבעל שלי, על החיים שלי. בואו, מה אני כן יכולה לעשות? מה אפשרי? מה בכל זאת? זה רגע של מלכות, כי אז כל העולם נפתח מרחב חדש.
בדיוק.
זה לא להיות כלואה בעבר, בהיסטוריה, ובמקום הזה של חוסר עונים. גם להסתיר היו הרבה מאוד רגעים של חוסר עונים, ואני חושבת שהרגעים האלה שהתגברה לפחד לגשת לחושבי ראש, היה רגע של התגברות של פחד, ורגע של אקטיביות, לצאת מפסיבי לאקטיבי, לצאת ממקום כאילו של לא יכולה קשה לי, מה אני עושה פה, לא שייכת לפה, די, למקום של רגע. אני מתארגנת על עצמי, ואני עושה משהו אקטיבי, וזה מוביל אותה. המעבר הזה בין פסיבי לאקטיבי
זה
בחיים.
זה
הרגע. מהרגע שאני יושבת בספה, ואני אומרת, אימא, איזה בלגן, רגע, של הודיה, תתחילי רק במטבח. זה רגע שמסדר את כל הבית, אבל זה רגע של בחירה.
צלחת.
איך?
אחת, במטבח, צלחת. בדיוק. אחת, שתפינה.
כלי אחד. אבל זה מעבר בנפש.
פעול.
בין פסיבי לאקטיבי, בין זורקת ללקחת אחריות, בין מפרקת למחברת.
וואו, והיא נכנסת לחשבירוש וזה מצליח לה.
כי היא באה לא בחוסר עונים, והיא לא באה נוזלת ונשתפכת, היא באה עם נוכחות, עם עוצמה, עם כוח, עם מנהיגות. כשאימא באה עם מנהיגות לילדים שלה, ואומרת להם, די כבר, הרגתם אותי, נגמרתי.
בגללכם.
בגללכם אני עם סוכר. או שהיא באה ואומרת להם, באיזשהו מנהיגות, באיזשהו אחריות, באיזשהו כוח ועוצמה, דיבור שהוא בא ממקום אחר, הילדים מתארגנים, כי יש פה מישהו להיות איתו, להישען עליו.
היא באה עם השם התברך, היא באה עם עוצמה גם של אמונה.
נכון.
את יודעת, כי אם אני חושבת על אני תקועה במשלוח מנות עם הזהב הזה, אפשר להראות, אבל אפשר לתאר במילים. אתה, כשאת מראה משהו, זה בום טרח. כן. זה כוח של ראייה. אבל כשאני מתארת עכשיו כלי שבור עם...
סדקים של זהב.
כן, אז תהליך שצריך להבין שיש שברים ויש חיבור. אני חושבת שאמרנו קודם, בשבר יש מרחב, אבל יש בה המון כוח. אז איזה כוח?
בשאלה מה את בוחרת להכניס למרווח של הסדק. איזה סוג של דבק שהוא יחבר אותך, וגם יש סדקים שאת בוחרת לתת להם אפרופו אמונה ומשמעות, אז באמת הם נהפכים להיות גם משהו הרבה יותר מיוחד. והיו נשים בסדנה שבחרו לעשות חלק מהסדקים, לא בזהב, על דברים שאי אפשר לייפות אותם, או להפוך אותם לזהב, כמו כל מיני טראומות קשות, או כל מיני אירועים, שבאים ואומרים, היה פה סדק, היה פה שבר, חיברנו, אבל הוא לא נוצץ. אני חושבת שגם לזה חייב לתת מקום, או לבחירה שאנחנו לוקחים חלק ומשאירים את הכלי שלנו, חלול עם אישה שמרגישה שהכאב של האובדן של ההורים שלה, לעולם לעולם שום דבר לא יחבר לו. אז גם לרק, להיעדר יש מקום, יש תפקיד, את יודעת, לאור ולחושך, ליש ולאין, לנוכחות, לנסתר ולנגלה, כל המשחק הזה שיש במגילה, הוא באמת איזושהי תנועה של הרבה מאוד אמונה עם מה שאנחנו רואים ברמה קונקרטית ומה שאנחנו מסוגלים לדמיין, לראות מעבר, ולשם אנחנו מכוונות את היכולת לראות מעבר. ככה נולדתי ואני מודה על זה לאמא שלי.
הנה.
תודה לך, אמא, שהיא ראתה מעבר והיא כל כך פחדה. את יודעת מה היא עשתה? היא הלכה לאדמור מצאנז ש... הוא שחל 11 ילדים והייתי אשתו בשואה, והיה לו כוח מאוד גדול בברכות, והיא הייתה ברמב״ם. והיא חיכתה שם בתור לעשות בדיקה, והיא היה שם תור ענק והיא לא הייתה מסוגלת, היא קשרה לחברה שלה והיא אמרה לה, וואי, הוא בא לחיפה. והיא הלכה וקיבלה ממנו ברכה, שהכל יעבור בסדר, והיא לא עשתה שום בדיקה בכל ההיריון האלה, והיא מצד אחד כל כך נשענה על האמונה, היא גם קצת פחדה, אבל זה מה שאפשר לה להתגבר על הפחד ולהביא אותי לעולם. וגם אני מאוד מזדהה עם התהליך הזה, כי גם אנחנו חיכינו 8 שנים לתינוק הראשון שלנו, ויכולנו לדמיין את המהר, ובכל הרגעים שהטיפולים לא הצליחו, אמרתי לבעלי, זה יקרה. אל תדאג, זה יקרה. והיכולת הזאת היא לראות מעבר, זה יכולת שהתחילה עם אמא שלי, וזאת מתנה אני משתמשת עם המטופלות בסיפורים מאוד לא פשוטים, שהן לא רואות את התקווה, ואני אומרת לה, את תתחתני, את תהיה בריאה, את תגמלי מכל הכדורים, וזה קורה.
זה קורה.
וזה קורה.
וגם לך נולדו ילדים, זה קרה.
כן, 3 מתוקים.
איך קוראים להם?
שמעון, אבא שלי ורבי שמעון, ללי, זה חמותי, אפילו שאמרתי לה שאני לא אקרא על שמה, ובסוף זה קרה.
למה?
קרה עליה. סתם, לקרה לנו זמן להתחבר לשמות.
אוקיי.
ואליהו, זה חמי, והם מתוקים ושובבים.
איך שאנחנו מדברים על הילדים שלנו, נהיה לנו חיוך ונצנוץ ברמה אחרת. יוד, היה, מה זה כיף לדבר על תענית אסתר ועל רגעים כאלה של בנות שבהן, בהם הן מבינות.
כמה כוח יש לנשים, אני כבר מגלה את זה, אנחנו פשוט נביא את הגאולה, זה די ברור לי.
מה, כתוב עלינו, אז צריך לבצע, כאילו, לא?
לגמרי, לגמרי, וכל השיח וכל המעגלי נשים האלה שמסכימות לגעת בשברים ולהתחבר מחדש ולהאמין ותקווה ואמונה וכוח. כל סוגי אנשים, כל סוגי המעגלי חיים, אנחנו יולדות מהמשבר ואנחנו מולידות את הדבר הכי חזק שיש. שנזכה כולנו בעזרת השם לראות לא רק את השבר, אלא את החיבור ואת הכלי ואת המשמעות. שנזכה אמן. להיות דבק, גם בימים אמן. כאלה פשוטים של עם ישראל, שנזכור שכולנו... כולנו רקמה אנושית אחת.
יאו, דיה גונן, איזה כיף שהיית פה.
תודה, אפרת.
תודה רבה, ובאמת שנזכה לספר נכון את מגילת חיינו, ולהבין איזה כוח יש בלגעת, ולהיגאל, וזה אני מחכה לכל המאזינות שלנו, בערב הזה של כל חי, בבנייני האומה, כשאנחנו הולכות לשיר יחד נשים.
מה, זה משהו חדש?
זה אוטוטו, אוטוטו בבנייני האומה, כן.
זה עדיין בחיתולים?
לא, זה מפורסם, כפחת, כפתת, כן, באדר, סוף אדר הזה. ובגלל מה שאנחנו מדברות עכשיו, וככה לסיכום, אז... אני מודה לפסח בגד על זה שהוא ערך לנו את הקטע הבא שאני רוצה שתקשיבי לו. זה משהו שכתבתי לאח שלי בימים לא פשוטים כאלה, ואחי היחיד, יש לי רק אחד, קוראים לו אורן. אז זהו, כמה אפשר ללמוד.
וואו, אז אני כולי בהקשבה.
תודה שהיית פה, והמשך צום לכולנו, יאללה, להתראות הודיה, ואנחנו נשארים להקראה.
תודה, אפרת.
אז לסיום, אני רוצה להקריא בשל התקופה, בשל קרבה או ריחוק של עצמנו. מהאחים שלנו, מהם אלינו, אני רוצה להקריא משהו שכתבתי ביום שישי האחרון לאח שלי, וזה הולך ככה. זה היה לי קשה, אולי הכי, ואני יודעת שגם לא, וזה לא נגמר, זה עדיין. יש מצבים שגם אם הם קשים, את כבר יודעת איך להתנהג איתם בחיים. לא כי את איזו גאון של התנהגויות, אלא כי אפילו אם התפאורה של הסיטואציות בחיים משתנה לנו כל הזמן, המערכת הרגשית נשארת, נבנית, מתפתחת, כל פעם עוד קצת. ואם היא כבר פגשה קושי כזה, מוכר, וכבר עברה אותו כמה פעמים, את והמערכת הפנימית שלך יודעות מה לעשות עם עצמך. דרכי ההישרדות שלך ידועות לך שנים. אבל יש מצבים בחיים, לא משנה בני כמה נהיה, שכשאת פוגשת אותם פעם ראשונה, את לא יודעת איך להתנהג. וזה קשה. זה מפחיד. זה קשה ומפחיד כי זה חדש. קוראים לזה מצב מנטלי שלא הכרת. וזה מה שאני חושבת שקרה לשנינו השבוע. אחי ואני. אנחנו שניים במשפחה. רק שניים. הוא חילוני ואני חרדית. הוא מרעננה ואני מבני ברק. הוא למד משפטים, ואני כותבת מילים. הוא נגד הרפורמה, ואני מחליפה חיתולים לנכדים התאומים הקטנטנים שקרים כאן בינתיים אצלנו. שנינו אוהבים אחד את השני. מאוד. אנחנו אחים טובים. אנחנו עוזרים אחד לשני, מטיילים יחד, מתפוצצים מצחוק יחד. אוהבים להיזכר בסבתא וסבא, זיכרונם לברכה, יחד. אנחנו מסתדרים. ככה זה. מאז שגדלנו. ידענו שגם אם אמא ואבא מתגרשים, אנחנו נשארים אחים. בתוך עמי אני חיה. אני שומעת לאורך השנים סיפורי זוועות על ניתוק בתוך משפחות בגלל תפיסות עולם, על ילדים שלא מדברים עם ההורים, על אחים שלא באים לחתונה של האחים האחרים בגלל מחלוקת. דגניה א', דגניה ב', גבעת חיים איחוד, גבעת חיים מאוחד. למרות השוני בינינו, אחי ואני, לאורך השנים, בליבנו, בלי לדבר על זה בכלל, היה ברור, אחי לי ואני לא. שגם אם נחשוב אחרת על מהותו של העולם, גם אם אני שומרת שבת והוא לא, גם אם אני לא מלמדת את ילדיי לימודי ליבה והוא כן, גם אם אני לא אקנה להם טלפונים משבשי ילדות, והוא יאלץ לקנות לילדיו כן, אף כי בבסיס של הבסיס, הוא היה מעדיף שבגילם הם ישחקו עם מגפיים בשלוליות ויקטפו יחד בשדה חרציות. זה לא של הילדים, זה לא של הילדים שלי הם כאלה ילדי טבע, כן? לאחי ולי יש הרבה נקודות משותפות. כשהתחיל לא מזמן, ו- הרעש ברמה המדינית, ושמעתי כמו כולנו סיפורי שנאה, חייכתי לעצמי מול המראה ואמרתי, ישחקו הנערים עלינו? זה לא יכול להשפיע בחיים. קראתנו ברית אחים. עוד נפנפתי לעצמי איזה יום במילה העמוקה הזו, אח, במקצוע הזה שנקרא אחות רחמנייה, והבנתי שלא סתם המילה אחד, אח, אחות, הן עם אותן אותיות. בקופת חולים, אחות היא זו שמאחה קרעים, מחברת פצעים וחובשת כאבים, זה בדיוק מה שאחים עושים. אנחנו לא נוותר. לא משנה מה יגידו בעולם המשפט, החוק העליון שלנו הוא חוק הביחד. אחרי יומיים הייתה בירושלים הפגנה. ואימא של שנינו, אימא אהובה אחת כהרגלה, הלכה. אימא שלנו פעילה מאוד במחאה. באותה שעה בדיוק, כשאימא שלי חידדה לצועקי המגפונים מה להגיד, אני הרציתי, לא רחוק משם, לנשות יד שרה הגמלאיות הצדיקות. שמענו מהחלון כולנו את רעשי ההפגנה. אימא צלצלה, או שמה זו הייתה אני שצלצלתי אליה, ושאלתי אותה, כשהיא תבולה בשלטים ודגלים, אם היא צריכה שאבקש מחברה טובה שגרה במשכנות האומה שירותים, ושאם היא צריכה שניקח אותה טרמפ חזרה בצהריים לאזור המרכז. נחכה לה, אמרתי לה, אחרי שהיא תסיים להפגין, נחכה לה בקצה של ההמון, ובשמחה ניסה כולנו, שונים בדעותינו, במכונית אחת חזרה לאזור השרון. אז חשבתי. ואז רמת המתח גברה, והיא חדרה אל כל משפחה. בארזים נפלה של הבת. אח שלי דיבר, ואני החזרתי. בעלי אמר משהו, נזרקה בדיחה, לא מצחיקה. אחי שוב ענה, אחד הילדים ממש נעלב, זה כאב. ואני נבהלתי. אני חושבת שגם הוא. כי שנינו קלטנו שזה מפחיד, שזה מסוכן, שזה לא אחראי. האם זה יכול להיות שאנשים אחים לא יכולים להפריד אהבה מול מעשים? מעשים שבכלל לא הם עושים? האם ייתכן שיחסים משפחתיים יתערערו בגלל הרכב כזה או אחר? נבהלתי. אני חושבת שגם הוא. וצלצלנו האחד אל אחותו. ודיברנו, והבטחנו בתולדות העם הזה, שכמה שיהיה קשה, כמה שנחלוק דעות ומציאות, כמה חמוצה שלא תהיה הגולה בגרון, אנחנו לעולם לא נפרדים. אורן, אני אוהבת אותך, אחי היחיד. אני יודעת שגם אתה אוהב אותי. רוצו לחבק את הילדים שלכם. אום קדליבה, רדיו קול חי, מוטי קופפר, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. להתראות.